טוב, רבותיי. אנחנו בעצם עצרנו באמצע המסע ומתן שמתנהל בין יואב לבין אבנר סביב הריגת עשהאל. הבאנו גם את המדרשים, ולפחות מה שאני אצטרך להסביר להם על יבמה קדמת, איך חולצת וכל הדברים האלה שמסביב. ואני רוצה לגוע כרגע בעצב אולי הרגיש ביותר של הפרשה הזאת. ובעצם כדי לסיים את הדבר כאן, אני רוצה להתמודד בעיקר עם שתי נקודות, אחר כך נמשיך הלאה. ועל מה היה הוויכוח בנושא הריגת עשהאל, שכאן הוא לא מופיע, אבל הוא מופיע בגמרא. והדבר השני, על מה בסופו של דבר, משני הדברים שדיברנו עליהם, איך אנחנו נכריע על מה יואב הרג את אבנר, האם הרג אותו, על פי מה שעולה מתוך שטף הפרשה, כדי שאבנר לא יתמנה במקומו לשר צבא, או האם הרג אותו, כמו שכתוב, ויואב ואבישי הרגו לאבנר, על אשר המית את עשהאל אחיהם בגבעון במלחמה. אבל נעסוק קודם בשאלה הראשונה, לפני השאלה היבמה קדמת איך חולצת, אז שם מופיע בגמרא בסנהדרין שיואב שאל את אבנר, למה הרגת את עשהאל? ראינו גם כשלמדנו את המלחמה בדבר הזה בפרק הקודם, ראינו שהריגת עשהאל נראתה משהו מחוץ לכללי המשחק, אפילו כשמדובר על מלחמה. כן, המלחמה הייתה יקומו נא נערים וישחקו לפנינו, ולא בשום פנים ואופן איזשהו דו-קרב, איזשהו קרב ביניים בין יואב לאבנר עצמה. כן, כלומר, היה ברור שיש פה מנהיגות, ושהמנהיגות נותרת חיה, ולהכניס אותה אל תוך שדה הקרב, הדבר הזה היה מחוץ לכללים, פחות או יותר. זה בעיניי, אני אומר, מוזר, ואפילו מוזר מאוד, אבל זה דבר שקיים היום בעולם. יכלו להרג בלבנון רבבות על רבבות על רבבות על רבבות על רבבות של אנשים, לאף אחד בעולם לא היה אכפת. פעם אחת הייתה התנגשות, וראש הממשלה חרירי נהרג שם, והמשפטים בעולם התנהלו סביב זה במשך 15 שנה. ועם תביעה להסגיר אנשים, ועם פה, ועם שם, ומערכות יחסים בין מדינות סביב העניין הזה, לא התחיל ולא נגמר. הדבר הזה היה נחשב מחוץ לכללים, כלומר יכולים להרג עשרות אלפי אנשים, בעיראק נהרגים מאות אלפי אנשים. אף אחד לא מזיז אצבע, לאף אחד זה לא יקפח. לאף אחד זה לא יקפח. ואם כולם על מה שקורה היום בסוריה, נהרגו כ-150 אלף איש, כל או יותר, כן, בעיראק. נהרגו מאז המלחמה מאות רבות של אלפים. אף אחד לא עושה כלום. ופתאום כשזה מגיע לשליט או למישהו ממשפחת המלוכה או למישהו כזה, אז פתאום יש אחרת. אני לא יכול להפעיל את זה. אני את הדבר הזה ואיך הדבר הזה תופס כזה מרחב, אינני יכול להפעיל. אבל כאן זה קיים, ואנחנו רואים איך שכשראו שעשהאל נהרג, אז אנשים עמדו ולא הסכימו להמשיך ולהילחם. יותר מאוחר אנחנו נראה את זה גם אצל המסע, את הסיפור הזה. כתוב, ויהי כל הבא אל המקום שנפל שם עשהאל, וימות ויעמוד. כן, לא יכלו להמשיך את המלחמה. ואנחנו נראה את זה אצל דוד, כשכולם אומרים, כי אתה כמונו 10,000. כן, שלא נותנו לו לצאת למלחמה, שלא יסכן את חייו וכדומה. וכאן שואל יואב את אבנר, למה הרגת אותו? ונראה הפרת הכללים. אז הוא אמר, עשהאל היה רודף, רדף אחריי. אנחנו מכירים דין של רודף, שמצילים אותו בנפשו. וזה מה שנלמד במחתרת עם אנשי הגנב, והוקה ומת, אין לו דמים. אז אומר לו יואב, על פי הגמרא, היה לך להצילו באחד מעבריו. לא היית צריך להרוג אותו, יכולת לפצוע אותו. אמר לו, אבנר, לא יכולתי לכוון. אמר לו, כיוונת לו בדופן חמישית, מה שכתוב היה כאילו שם לחומר. יכולת לכוון בדיוק לדופן החמישית, במקום שהחרב נכנסת כאן באיזשהו תפר כזה. צריך להיכנס, לא יכולת לכוון לו באחד מעבריו. ואז שתק אבנר, ואז הוא שאל אותו את השאלה אם יבמה גידמת, איך היא חולצת. מה בעצם ניתן לראות כאן בנקודת המחלוקת הזאת? בדיני מלחמה שאנחנו מכירים, אין דבר כזה. זה לא חלק מהשיח בשום פנים ואופן. היה לך להצילו באחד מעבריו. באמת, מה? אנחנו נתחיל להעמיד עכשיו למשפט צבאי כל חייל, שבמסגרת חילופי אש עם האויב, הוא הרג מישהו, וכשאפשר לטעון, הוא היה צריך לפצוע אותו. כן, אתה יורה על האויב, אתה יורה למרכז המטרה, ואתה לא יורה לכיוון כף הרגל או לכיוון הברך. כן, אתה מלחמה של מלחמה. והאמת היא שניתן לא פעם למצוא, אני לא מדבר במלחמה, במלחמה הדברים האלה מובנים עליה. במלחמה כל הדבר הזה מובן מאליו, שככה צריכים לנהוג. יכולה לעלות שאלה, איך בדיוק צריכה להתנהל מלחמה כשקיימת אוכלוסייה אזרחית ויש לזה ויכוחים, מה צריך לעשות ואיך לעשות, עד כמה צבא צריך לקחת על עצמו סיכונים כדי שלא לפגוע באוכלוסייה אזרחית. וסביב העניין הזה היה הקשקוש הזה של דוח גולדסטון בזמנו, דוח נורא, פשוט שלהאמין כמה הדבר הזה היה נורא, והוא עצמו רצה אחר כך לחזור בו וכולי, לא ניכנס לדבר הזה. אבל בכל מיני מצבים שהייתי מגדיר אותם לא כמלחמתיים אלא כסמי מלחמתיים, חצי מלחמתיים, אז שאלות כאלה עולות לפרק. עומדות על הפרק, ואני אקח אולי את המקרה המפורסם ביותר, אני לא יודע אם אתם זוכרים אותו, אני לא חושב שאתם יכולים לזכור אותו. הייתה כאן בזמנו ועדת חקירה, והיו גם אנשים שהושמו, שר שהיה אחראי התפטר ובעצם פרש מהפוליטיקה הישראלית. ושאלה שאני אציב אותה כאן, היה בזמנו, היה סביב כל מיני מהומות שהיו ביהודה ושומרון, בימים שהיו כאן מאוד קשים, התחילו להתפתח מהומות גם בעמק עירון. מה שאוהבים לקרוא ואדי ערה. אתם מכירים את הסיפור הזה? מה?
אוקטובר 2000.
אמרת, בסדר, יכול להיות. אני לא מכיר את התאריכים האלה כל כך, אבל בסדר. כן, זה היה פחות או יותר באותה סביבה. התפתחו מהומות בעמק עירון, באזור שם אום אל פחם, בעיקר בצרצור, באזור ההוא שם. מה שנקרא כביש 65. ומשטרת ישראל הלכה לפתור שם את הבעיה ונקטה יד קשה וקרבית ונהרגו שם 13 ערבים. והתחילה ועדת חקירה. קמה ועדת חקירה ועמדו אנשים לדין וכולי. שהיה ברור לגמרי, 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 שהשופטים מדברים בשפה אחת והשוטרים שהיו שם מדברים בשפה אחרת. השוטרים אמרו, רבותיי, זאת הייתה מלחמה, נקודה. זאת הייתה מלחמה. צריך לדעת, מדינת ישראל בזמנו, היום כבר קצת פחות, אחרי שיש כביש 6, כבר כשבנו את כביש ואדי יוקנעם, היה ברור שהדבר הזה, פעם צריך לדעת, כביש 65, כלומר, הקטע הזה שמוביל היום, פחות או יותר ממחלף עירון, אם אתם יודעים על מה אני מתכוון, עד צומת מגידו, צריך לדעת, זה היה העורק של המדינה שחיבר את עמק ישראל ואת הצפון עם השרון. זה היה העורק. והעורק הזה כולו מיושב על ידי ערבים. והשאלה הגדולה, מה קורה ביום שהעורק הזה נחסם? הדבר הזה נכתבו תוכניות מלחמה אינסוף. תארו לעצמכם מלחמת יום הכיפורים, שהערבים היו חוסמים את העורק הזה. בואו נגיד במוצאי יום הכיפורים, כשכל כוחות המילואים, או כשחלק גדול מכוחות המילואים נהרו צפון, והיו כמובן כאלה שגם היו צריכים להגיע מצפון לדרום, אני יודע, חטיבה 164 ממחנה נפתלי בצפון, הלכה להילחם בתעלת סואץ, כן? כלומר, והיה צורך בצירים האלה. מה קורה אם פתאום באים הערבים, חוסמים אותם, הם חוסמים אותם על רקע לאומני. כשזה קרה, נגיד אוקטובר 2000, כן, נגיד, אני יודע, תשרי תפשין סמך א', זה אמור להיות, משהו כזה. כן, כשזה קרה, וזה קרה ללא ספק חלק מההתעוררות הערבית שהייתה סביב האינטיפאדה בעניין הזה. פה התחילו להישמע כל מיני קולות שזה על רקע של הפער הכלכלי שקיים בין יהודים לערבים ובאמת איזה מאומות של בכלל עניים נגד עשירים, לא ערבים נגד יהודים. והשופטים דיברו בשפה הזאת. ואז כל אחד מן השוטרים שנחקר, נחקר על בסיס העניין הזה, למה היית צריך להרוג? הרי משטרה כשבאה לדכא מאומות לא מיד פותחת באש. יש אלות, יש גז מדמיע, יש כל מיני אמצעים. מה אתם פותחים באש? והיה ברור שדיברו בשתי שפות. כלומר, הדבר הזה, השאלה אם דבר כזה להגדיר אותו כמלחמה, או לא להגדיר אותו כמלחמה, היא שאלה קריטית. היא שאלה שבזמנו, בתקופות שאתם לא זוכרים בכלל, בתחילת האינטיפאדה שם, בתפשין ממזיין וכדומה, עלתה השאלה כזאת גם על ידי אזרחים. אמרו, אנחנו נמצאים פה מול אויב. והשאלה, מותר לכם, אסור לכם, ואיך ומה, ופה ושם, ומה הוא נגיד, שופטים תמיד דיברו מתוך הקורסה שלהם, בנשקה שלהם, וזאת הייתה הטענה, שמשם הדברים נראים אחרת. וזה נכון, משם הדברים נראים אחרת לכם. מהקורסה בנשקה של השופט, זה לא נראה כמו שהוא נראה בשטח. ובשטח אתה לפעמים רואה את המקרים האלה, אני אפשר לראות כאלה מקרים. זה מלחמה. ואז השאלה, איך אתה נוהג? ושאלה כזאת גם עולה כאן, ומבחינה הזאת הייתי אומר שדבריו של אבנר נראים יותר מתקבלים על הדעת. נשמע, בן אדם רודף אחריי. אנחנו במלחמה, מה אתה מתחיל לעשות לחישוב של היה לך להצילו באחד מעברה? מלחמה, הוא רדף אחריי, אמרתי לו לשוק, הוא המשיך לרדוף, אנחנו במלחמה, הוא רצה להרוג אותי, אני הרגתי אותו. הוא לא התכוון רק לכרות לי אבן, הוא התכוון להרוג אותי, אז אני הרגתי אותו. דברים של אבנר נראים כאן מבחינה זו הרבה יותר מתקבלים על הדעת. אני מעריך שיואב, בעצם הטענה שלו הייתה, שהמלחמה לא הייתה לגיטימית, שאתם קבוצה לא לגיטימית, לקחתם לעצמכם איזשהו שלטון, ואתם קבוצה טרור. ואין לך שום זכות להרוג אף אחד, גם אם הוא רודף אחריך. אתה צריך כמובן להציל את עצמך. אתה עושה מה שאתה יכול כדי להציל את עצמך. אבל זאת לא מלחמה בין שני עמים. זה לא מצב מלחמה. ואתם לקחתם את איש בושת, איזשהו מישהו מלאכותי מאוד, החלטתם להמליך אותו. ובעצם מי שצריך למלוך זה דוד. אתם לוקחים על עצמך את מלוא האחריות. ואז אם אתה צריך להטיל את עצמך בחוסר ברירה, טוב, אפשר לקבל את זה. אבל להגדיר את זה כמצב מלחמה בין שני עמים, או כאן, לא חשוב בין מי למי, בין שני צבאות, זה יואב כנראה לא היה מוכן לקבל. לכן נאמר ביואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר, על אשר ימית את ישראל אחיהם בגבעון במלחמה. צדקו או לא צדקו, זה בעצם שאלה שיש לה שני פנים. קודם כל השאלה שם בהלכות, כמו שאמרנו, בהלכות גואל דם או בהלכות רודף או בהלכות כל מה שאנחנו עוסקים, וזה מה שדיברנו עכשיו. והדבר הזה מצטרפת שאלה שני. ואי אפשר להתעלם מהעובדה שמשמעות הברית בין דוד לבין אבנר הייתה שמחר אבנר שר תשובה ויואב יורד מהתפקיד הזה. ואנחנו נראה שהיו ניסיונות לא מעטים להדיח את יואב, וכל פעם הוא ידע לחזור בדלת האחורית, והוא לא אהב את הרעיון הזה שמדיחים אותו מלהיות שר צבא. הפרק הזה לטעמי מסיים בתיקו. כלומר, הוא לא מכריע בין שתי הגישות. הן יואב הרג כגואל דם, והגמרה משהו שמצדיקה את יואב, פשט, או השאלה האם יואב הרג בשל, הייתי אומר, נסיבות, הנסיבות האישיות שקשורות לקריירה האישית. מכאן קשה מאוד להכריע את זה, ואם הדבר הזה מוכרע, הוא מוכרע שלא ממקומו. והמקום השני שזה קורה, זה כבר אמרנו, זה המסע, ויש הרבה דמיון בין הסיפורים, ובואו נראה בפרק כף.
איך הוא כתוב בגלל שרוצה להיות שר צבא?
מה?
איך הוא כתוב שבגלל שרוצה להיות שר צבא? פסוק אחר בגלל...
לא כתוב, לא כתוב, אבל כשאתה רואה את מה שכתוב, לא כתוב מפורש, עכשיו, כשאתה רואה את מה שכתוב, ויבוא יואב אל המלך ויאמר מה עשית, הנה בא אבנר אליך, למה זה שלחתו וילך הלוך? ידעת את אבנר בנר כי לפתותך בא, ולדעת את מוצאך ואת מובאך, ולדעת את כל אשר אתה עושה. מה אתה רואה? שזה לא היה משהו אישי נגד אבנר, אלא שהוא בכלל היה נגד שיחות השלום, נגדיר את זה כאן. הוא עצה מיצחון גמור. זה פחות יותר הולך בכיוון הזה יותר. גם כשאומר אחר כך דוד, כנפול לפני בני אבלה נפלת, זה הולך בכיוון הזה. עכשיו, יותר אני אחזק את הכיוון הזה על ידי מה שאני הולך להגיד עכשיו, ונסתכל בפרק כף. שם היה דבר דומה. נראה בפרק י"ט. פסוק י"ג, שם זה גם כן היה ניסיון להשלים בין שני חלקי העם אחרי מרד אבשלום. כן, מרד אבשלום היה דומה למרד, מה שנקרא כאן מרד ישבושת. לא יודע, כן, לקרוא לזה ככה, אבל מרד אבשלום היה מצב דומה, שגם כן היו ישראל מול יהודה, ואז אומר להם דוד בפסוק י"ג, אחי אתם, עצמי ובשרי אתם. ולמה תהיו אחרונים להשיב את המלך? ולהמסע תאמרו, המסע היה שר צבא אבשלום. המסע בין יתר היה שר צבא אבשלום. ולהמסע תאמרו עלו, עצמי ובשרי אתה. כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, אם לא שר צבא תהיה לפניי כל הימים תחת יואב. ויתת לבב כל איש יהודה כאיש אחד, וישלחו את המלך שוב אתה וכל עבדיך. כאן אתה רואה במפורש שמדובר על חילופי משרות, נכון? כתוב כאן במפורש. שוב, אני רוצה לומר לזכותו של דוד, לעשות דבר כזה, להדיח את שר הצבא שלך ולקחת את שר הצבא של הקבוצה שביקשה את נפשך, זה דבר בלתי ראוי בעליל. דבר נורא לעשות כזה דבר. ברור שאנחנו צריכים לצרף פה שיקול מסוים, ומה הוא?
שר הצבא שלך לא כזה
משהו? למה? יואב הפר את הפקודה של דוד במלחמה הזאת והרג את אבשלום. נתחיל מזה. זה כאן הנקודה הקריטית. יואב במפורש הפר את ההוראה של דוד, והדבר הזה נזכר, והרג את אבשלום. כלומר, היה לו בפירוש עניין להדיח אותו. אבל זה לא רק שהוא רצה לקבל את המסע מהסיבות הפוליטיות כדי להטות את לב איש ישראל אליו. כן, היו פה סיבות לעשות את זה, מוצדקות יותר, מוצדקות פחות, אני לא דן בשאלה הזאת כרגע. זה קורה בפרק י"ט, ואז אנחנו מגיעים למרד שבע בן בכרי. במרד שבע בן בכרי, פרק כ' פסוק ד' כתוב, ויאמר המלך אל המסע, הזעק לי את איש יהודה שלושת ימים, ואתה פה עמוד, ואלך המסע להזעיק את יהודה, ויוכר מן המועד אשר יעדו. כלומר, באמת שם המסע עומד לקבל את תפקידו הראשון כשר צבא דוד, בדיכוי מרד שבע בן בכרי. אבל כתוב אלך המסע להזעיק את יהודה, ויוכר, מן המועד אשר יעדו. היום הדוד אל אבישי, שימו לב, הוא לא פונה אל יואב. ויאמר דוד אל אבישי, אתה ירא לנו שבע בן מיכי מן אבשלום, אתה קח את עבדי אדונך ורדוף אחריו, פן מצה לו הרים צורות והציל עינינו. בסדר, בסופו של דבר מי שחוזר שר צבא מכל הסיפור הזה זה יואב. כלומר, לא המסע ולא אבישי אלא יואב. איך זה קורה? זה נלמד כשנגיע לשם. אבל באמצע אנחנו רואים פסוק אחרת, הם עם האבן הגדולה אשר לגבעון והמסע בא לפניהם, ויואב חגור מידו לבושו ועליו חגור חרב מצומדת על מותניו בתערה, והוא יצא בטיפול. היום יואב למסע, שלום אתה אחי, ותוקז ים ימין יואב בזקן המסע לנשוק לו. המסע לנשוק לו בחרב אשר ביד יואב, ויקר ובא אל החומש, מוכר לנו, ויקר ובא אל החומש וישפוך מאב ארצה ולא שנה לו וימות, ויואב ואבישי אביו אחיו רדף אחרי שבע בן בכי, והיא שמעת עליו מנערי יואב, ויאמר מי אשר חפש ביום יחל לדוד אשר לדוד, והמסע מתגולל בדם בתוך המסילה, וירא איש כי עמד כל העם. זה מה שדיברנו מקודם, כן? זה היה מחוץ לכללים, הדבר הזה. ויסב את המסע מן המסילה השדה וישלך עליו בגד, כאשר ראה כל הבא עליו עמד. כאשר הוא גם מן המסילה, אמר כל איש אחרי יואב לרדוף אחרי שבע בן בכי. שוב עולה כאן השאלה, מדוע יואב הרג את המסע? הגמרא במסכת סנהדרין, אותה גמרא שם בסנהדרין מ"ט, מדברת גם על זה ובהחלט מוצאת נימוק הלכתי למה היה מותר או אפשרי או למה היה צריך, אני לא יודע כרגע, למה היה מותר ליואב להרוג את המסע, ומה שמופיע שם, המסע היה מורד מלכות, כלומר בעצם העובדה שהוא הלך להזעיק את איש יהודה ויוחר מן המועד אשר ידו. כלומר, שלא עמד במשימה הצבאית ולא הזעיק ולא הזעיק את איש יהודה למלחמה. אבל הגמרא פותרת את זה ואומרת שהם היו עסוקים שם בלימוד גליה מסכתא והוא חיכה שיגמרו ולכן הוא עשה את זה, ולכן מותר, הרמב״ם פוסק, שכל מי שלא קיים מצוות מלך, כיוון שהיה עסוק במצווה מן המצוות, אז אין למלך רשות להורגו. סיפור לא פשוט, כן? זה לא יעלה על הדעת. פורצת מלחמה, וצריכים עכשיו להזיק את העם, יבוא שער הצבא ויגיד, טוב, אבל עכשיו הם נמצאים באמצע המסכת, אני חכה שיגמרו מסכת קידושין, ואז אני אגש, כן? אי אפשר ככה. ככה לא מנצחים בשום התחלה. בסדר, אנחנו צריכים ללמוד את הדבר הזה בצורה יותר יסודית, כשנגיע לשם נעשה את זה. אבל גם שם נראה על פניו שהיו שני נימוקים, בזה אנחנו נסתפק כרגע. היו שני מניעים ליואב להרוג את המסע. אחד, שהוא לא גייס את העם למלחמה, וכיוון שהוא כבר היה חשוד, כי משתף פעולה, והוא גם ניהל את צבא אבשלום. היה מקום לחשוד בו, אולי הוא משתף פעולה עם שבע בן בכי. כן, הייתה לו איזושהי קופה. הוא מכל מקום, בסופו של דבר, איך שלא נראה את זה, הוא לא עמד במשימה, לא גייס את העם. הייתה סיבה להרוג אותו, פה אתה יכול לדון בשאלה אם כן היה צריך להרוג, לא היה, אם כן היה צריך לגייס, לא היה צריך לגייס. עסקו שם בגליה מסכתא, הנה, לא ניגע בזה כרגע. זוהי סוגיה בפני עצמה, אבל די ברור שהיה לו נימוק שני, ומה הוא? המסע תפס את התפקיד שלו. ובסופו של דבר הוא רגע אותו, הוא הופך להיות שר צבא, אבל בצוואת דוד, בספר מלכים, מוכר הפטרת ויחי, אנחנו מקרים פרק ב' פסוק ה' במלכים א', וגם אתה ידעת את השעה עשה לי יואב בן צרויה אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל לאבנר בן נר ולמסע בן יתר ויארגם ויעשה דמי מלחמה בשלום ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר ברותם ונעלו אשר ברגליו ועשית כחוכמתך ולא תורד שיבתו בשלום שאול. בהמשך זה מופיע יותר בהרחבה ובפרק ב' פסוק למד א' ויאמר לו המלך עשה כאשר דיבר ופגע בו וכפרתו ועשירותה דמי חינם אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי, והשיב את דברי דמו על ראשו, שפגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו וירגם בחרב, ואבי דוד לא ידע את אבנר בן נר שרצבה ישראל ואת המסע בן יתר שרצבה יהודה, ושב ודמי בראש יואב וראש זרעו לעולם ולדוד וזרעו ולביתו ולכיסו יהיה שלום עד עולם מאים אדוני, ויעל בני בן יהודה ויפגע בו, וימיתהו ויקבר בביתו במדבר. כמובן כמו אני רואה. כלומר, בסופו של דבר הוא נידון כשופך דמים. ומה שאומר כאן ההיגיון הפשוט, כלל, איך זה נקרא, מי זה? אבל רואה משהו, אני חושב מי שקבע את הכלל הזה, נזיר פרנציסקני, כלל ידוע שמנחה את כל המדע. שכחתי לנקל את שמו. מה?
דאר של אוקם?
כן, האתר של אוקם, סליחה, כן, האתר של אוקם זה נקרא, תודה, וכבוד על ההשכלה הרחבה. הוא קבע כלל שבמידה רבה, קבע את זה עוד במאה ה-14, את הדבר הזה, כלל שבמידה רבה מכתיב את העקרונות של המדע המודרני, שכל דבר שאתה יכול להסביר אותו על ידי הסבר אחד, יהיה עדיף מאשר אם אתה יכול להסביר אותו על ידי שני, על ידי, להרכיב שני הסברים. זה על זה. כן, כלומר, העיקרון, כמובן קיים, כמה שהסבר יהיה פשוט יותר, כמה שיכלול פחות מרכיבים, כמה שיכלול פחות תירוצים, זה יהיה ההסבר העדיף להמשיך איתו את ההיסטוריה, את המדע, את כל הדברים האחרים. האתר של אוקם לא תמיד עובד. אבל הוא עובד הרבה פעמים, ובכל אופן המדע במידה רבה אימץ אותו, גם קאנט וגם אחרים, במידה רבה אימצו את הכלל הזה, למרות שיש עליו הרבה מאוד מקטרגים. וגם כאן, אפשר להסביר את הריגת אבנר על בסיס גאולת דם, ולהסביר את הריגת המסע על בסיס מורד במלכות, כן, שלא מילא את המשימה. ואתה יכול להסביר את הריגת אבנר ואת הריגת המסע על בסיס אחד, ומה הוא? שני אנשים שלקחו ליואב את המשרה, ואז הוא התפטר מהם וחיסל אותם כדי לחזור אל המשרה שלו. אתה תעדיף את ההסבר הזה. אתה תעדיף את ההסבר הזה, ובאמת, בסופו של דבר, זה ההסבר שנשמע מכריע. אני, כיוון שאני לא לגמרי תומך בתר שלו, תומך בו קצת, אבל לא תומך בו לגמרי, אז אני חייב להוסיף להסבר הזה חזי להצטרופים. ואחר זה להצטרוף ולדעתי מכריע יותר מאשר ההסבר הזה עצמו, שאמרנו. ואני לא יכול להשלים עם יותר ממה שאני לא משלים עם ההריגה, אני לא יכול להשלים עם הדרך שהורג אותו. אתה אומר יואב למסע, שלום אתה אחי, ותוכס יד ימין יואב בזקן המסע לנשוק לו, והמסע לא נשאר בחרב אשר ביד. זה בדיוק מה שנקרא. בפיו שלום את רעהו ידבר, ובקרבו ישים אורבו, על אלה לא יפקוד בם, נאום השם, האם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי. זה דבר בלתי נסבל בעליל. לוקח אותו כדי לתת לו נשיקה, וביד השנייה נועץ בו מהצד השני את אחר. זה דבר שאי אפשר לעלות אחר. ולכן, חז"ל המציאו סיפור עם יבמה גידמת, מעבר לכל מה שדיברנו לריאליה של הסיפור הזה, לכן חז"ל המציאו את הסיפור על יבמה גידמת, כדי לומר, לכאורה שאל אותו בהלכה, אבנר מדגים לו איך הוא מקיים את ההלכה, והוא מנצל את זה כדי לקום. זה מסוג הדברים שלא באים בחשבון. והעובדה שהדבר הזה לא בא בחשבון, אני חושב שבאה לידי ביטוי בסיפור של הריגת יואב, בואו נראה אותו. בשלמותו, פרק ב' פסוק כ"ח, והשמועה באה עד יואב. יואב נטע אחרי אדוני אברי אבשלום לא נטע, וינוס יואב אלוהי לאדוני ויחזק בקרנות המזבח. ראו אל המלך לאבור, כינס יואב אלוהי לאדוני מני עשר המזבח, וישלח לומד בניהו בני יהודה, לאבור ללך פקע בו. לאבור בניהו אלוהי לאדוני ויאמר אליו, כה אמר המלך צבע, ויאמר לא כפר עמוד, וישב בניהו את המלך הדבר לאבור, כה דיבר יואב וכהנני, ויאמר לו המלך, עשה כאשר דיבר ופקע בו וכפר טוב. דברים האלה מחזירים אותנו בעליל, אל הפסוק, וכי יזיד איש על רעהו להורגו, ועורמה! מי מזבחי תקחם? נכון שההלכה הפשוטה לא מגדילה. בין רוצח לרוצח לגבי השאלה, מי מזבחי תקחם? ההלכה לא מגדילה ברוצחות. אבל חשוב להדגיש, התורה אומרת את זה לא על סתם רצח, אלא אומרת את זה על להורגו ועורמה. הביטוי להורגו ועורמה מתפרש בתי סורות. יכול להתפרש, אכלה ומחתה חייה ואמרה, לא פעלתי אבן. וזה יותר נראה שם באמת מפשט המקרא, כלומר פשט המקרא מדבר על שלושה מצבים. בתקלה נאמר בקי של בית מוטימט, אחר כך ואשר לו צדה ואלוהים מנה לידו וסמתי לך מקום ושאלו שכמה, ידיד יש לא, 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 מה, לכל הסדר לא מספיק ברור, היית צריך להתחיל או מהקל לחמור, או מהחמור אל הקל. אתה מתחיל פה מחמור ועובר לקל ועובר יותר. אבל סדר מאוד הגיוני. כיוון שאחרי שאמרת מנתי נרוצה במזיד, אמרת מנתי נרוצה בשוגג, רק אחרי שאמרת שני הדינים האלה, אתה הולך להגיד דין שלישי ומה הוא? ומה הדין מי שרוצח ועושה את התפוס הזה בשוגג, אבל זה בעצם במזיד, וזה הרוב. היה פעם שיר, אתם לא הכרתם אותו, אדוני השופט, שמתאר הוא כשכתבתי יצים בביתום המשכן, והכביס את ראשו מתחת לגרשו. כלומר, אני רק עסקתי בחתימה פסים, והתורה באמת עוסקת בזה. בפרשת המצח בשוגג, השאלה, כן, ואשר יבוא את ראו ביער לחטוף עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ ומצא את, את ראו ומת, השאלה אם זה באמת היה כך או זה היה רק כאילו כך. זו שאלה שהתורה עוסקת בשמה גדמון, זה סוג של אור גאור ברמה, אבל יש סוג של אור גאור ברמה של תורה כאן, זה נורא בעיון. אתה רוצה להרוג מישהו? כן, בואו נגיד, יש משהו, אני מאוד לא אוהב, אבל יש משהו בקרב האבירים של ימי הביניים, יש משהו נכון. אתה רוצה להרוג מישהו, תעמוד מולו חשוף לחרב ותיקח את הסיכון שהוא לוקח, ומי שנצח, יחיה והשני יהיה. ואיכשהו יש בזה משהו הוגן, בקרב האבירים של ימי הביניים. אני לא בעד שאנשים יהרגו אחד את השני. אבל אם אתה עושה את זה, תעשה את זה בקרב האבירים. ולא כשאתה הולך לתת לו נשיקה והוא לא נשמר ואז אתה תוקע לו את החלק מאחורה. זה דבר בלתי אפשרי. אני רואה בדבר הזה מכריע את המערכה יותר מאשר התאר של אוקם. יותר מאשר התאר של אוקם. זה אני חושב מכריע לא את המערכה, מכריע, אני מכוון מכריע את ההלכה. להגיד כאן, בצד הזה, זה צד ש, שאין לי מילים. כדי לגנות אותו ויואב נהג כך. פחות או יותר בשני המקומות, ובסופו של דבר קיבל את שלו, כן.
אם
אני
יודעת מי
אין אמור. אם מה?
אם אני יודעת שהוא בן מוות באמת, אז מן הראוי להשתמש בכל המצעי שכל תחולה שאני יכול בשביל להרוג אותו. אין לי סיבה להסתכל בעצמי, אם באמת מגיע לו למות. ואם לא מגיע לו למות, הוא כך מבטח, אז העומס של האומה, זה בשישים אם הוא מרגע שכך
מבטח. אתה מדבר פה בתחום אפור. ואתה מדבר פה בתחום, שזה איפשהו באמצע. ושאחד חושב ככה, והשני חושב ככה, וגם אם אתה בטוח שאתה חושב ככה, זה בדיוק המקום שלא, שלא, שלדעתי השימוש הזה בעורמה הוא שימוש, הוא שימוש פשוט. הוא שימוש פשוט. זה לא, זה לא אמור להיות ככה. גם שמואל כשהרג את הגג לא הרג אותו בצורה כזאת. זה לא, זה לא, זה דבר, זה דבר שאיננו, איננו מתקבל על זה. פירוש כך. אני אומר, מקום ודאי יכול להיות שאתה צודק. במקום שזה עדיין נמצא בוויכוח, וגם אתה, אם אתה בטוח שאתה צודק, לא נאה ולא יאה. הלכת לנשוק אותו כדי... לא. רונן, לא מקובל. בואו, נמשיך. כן, ויאמר דוד ליואב וכל עם אשר איתו, כי ראו בגדיכם וכראו שקים, כן, וכאן הוא אומר את מה שהוא אומר, והוא אבל עליו כקרוב משפחה, כלומר, והוא רוצה להבהיר עד כמה הוא נקי מהעניין הזה, לא היה להעמית את אבנר, ועד כמה הוא רוצה להחזיר באמת את ישראל אליו, לא בדרך של השתלטות, אלא בדרך של, שלום ושל הסכם, ולא בדרך של השתלטות. ואז ביום המלך אל עבדיו, פסוק למתחת עברתי, הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל, ונוכל יום רך ומשוך מלך, ואנשים האלה מנצויה קשים, יש להם אדוני לנושא רק רעתו. שוב, אנחנו לבדים כאן דבר שכבר אמרנו, ובוודאי לא קיצוני כמו במקרה של אבנר ואיש בושת. אבנר שרק לגמרי ואיש בושת היה מלך בובה, אבל במפורש מדובר פה על שני אחים, חזקים, מצביעים, אנשי מלחמה, תרמו הרבה לביטחון ישראל, יש להם הרבה קרדיט גם אנשים מעריכים אותם מבחינה ביטחונית, חברתית, משפחה חזקה, והיא עומדת שם, ודוד מבחינה מסוימת איננו יכול עליהם. איננו יכול עליהם, ובתוך הסיפור הזה שהוא לא יכול עליהם, הוא צריך להתחיל להקים את המלכות שלו, וזה סיפור שאיננו פשוט. סיפור שאיננו פשוט בכלל. מה שבסמכות מוסרית, זו או אחרת, אבל מבחינה צבאית, השלטון שלהם לא קטן, זה יבוא לידי ביטוי גם במלחמות בהמשך, ולהקים ככה, להתחיל להקים שלטון, דברים שאינם פשוטים כלל בעיקר. ושוב סיפור דומה עכשיו עם משבושת, וישמע בן שאול כמת המלך בחברון, לא יפרדה וכל ישראל נבהלו. כאן דברים כתובים בצורה לא ברורה, ושני אנשים שרי גדודים היו, בן שאול, רואים פה הדבקת מילים, שם האחד בעלה ושם השני ריחה בני הימון הבארותים מבני בנימין, כי גם בארות תחשב על בנימין. ויברכו הבארותים גיטיימה, ויהיו שם גרים עד היום הזה. שוב, המשך הסיפור נראה כאן לא לגמרי מסודר. ויונתן בן שאול בן אחרי הרגליים בן 5 שנים, היה בבוא שמועת שאול ויונתן מישראל ותצאו מטוב התנוס, היה בחובזה לנוס ויפול ויפסח, ושמו מפיבושת. סיפור כמו של מוישי אולצברג, אתם זוכרים, האומנת הבריחה אותו משם. הלכו בני ימונה בארותי, רחב ובענה ויבואו כחום היום לבית ישבושת, והוא שוכב את משכב הצהריים. שוב, המשך הסיפור, זה כתוב בצורה מאוד בלתי ברורה. והם הבאו עד תוך הבית, לוקחי חיטים, ויקעו אל החומש, ורחבו וענה אחיו ונמלטו. ויבואו הבית, והוא שוכב על מיטתו בחדר משכבו, ויקעו וימיטו, ויסירו את ראשו, ויקעו את ראשו, וילכו דרך הערבה כל הלילה. ויביאו את ראש ישבושת אל דוד חברון, ויאמרו אל המלך, הנה ראש ישבושת בן שאול הוא יבחר שתגש את נפשך, ויתן אדוני אל אדוני המלך נקמות היום הזה משאול ומשאול. היה דוד רכב את בעלה, הרכיב בני גמונה בהירותי, והיום עליהם. חי אדון אשר בדי את המשים מכל שרה. אם אגיד לי למה הנה מת שאול גורה, כבשר בעיניו, וחשב עובר הרגלו בצגלה הרשא לי, תתיר לו בשורה. אף כי אנשים ראשים הרגו לי צדיק בביתו את משכבו, ואתה לא אבקש את אמור מידכם וירתה אתכם מקרב מן הארץ. ויצא דוד את הנערים ויהרגו, ויקצו את ידיהם את רגליהם, ויקלו על הברכה בחברון, ואת ראש איש בושת לקחו, ויתברו לקבר אבנר בן נר בחברון, קבר שאנחנו מייחסים אותו עד היום. לאבנר ולאיש בושת. שוב קצת על הסיפור הזה. מדובר פה על שני אנשים בני רימון הבארותי. ויברכו הבארותים גיטיימה. נזכיר משהו על בארות. נמצאת היום מזוהה ליד נמל התעופה עטרות. בדרך כלל על בירה, אבל זה לא על בירה. כן, בארות העתיקה נמצאת לא רחוק משם, צפון מירושלים, צפון מערב קצת מירושלים. נקרא קצת על העיר הזאת ביהושע פרק ט'. שם דובר על הגבעונים. יושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי. ואז כתוב פסוק י"ז, אחרי שכרתו ברית עם הגבעונים. פרק ט' פסוק י"ז, ויסעו בני ישראל ויבואו אל עריהם ביום השלישי, ועריהם גבעון והכפירה ובארות וקריית יערים. אלה הם ארבע ערי הגבעונים. כולם נמצאות ממש על גב ההר, הגבוה ביותר, בעצם האסטרטגי ביותר. אנחנו נמצאים באזור שבין בתפר בין בנימין ליהודה. הגבעונים ישבו שם בארבע הערים האלה, ערים שחולשות על כל שטח. שוב, גבעון זה פחות או יותר נבי סמואל, טיפ-טיפה יותר צפונה, קריית יערים מוכרת. יודעים איפה זה, כן? היום קוראים לזה טלסטור, זה בעצם פחות או יותר קריית יערים, בארות זה במקום שהזכרתי, והכפירה נמצאת היום ליד, בצד השני, אבל ליד גבעת הרדאר, או מה שנקרא היום היישוב שמנציח את גבעת הרדאר, הר אדר. מה? יש נחל כפירה, אבל העיר נמצאת על ההר. וקצת מצפון מזרח למעלה החמישה. נגיד ככה, זה כל אזור ההר הגבוה הזה, כולם נמצאו שם יחד. אבל מה שחשוב לנו, ששני האנשים שרי הגדודים האלה, רחב ובענה, היו כנראה גבעונים, ואת הבנת הסיפור הזה, זה כמובן דרך מה שנאמר בפרק כ"א להלן. ויהי רעב בימי דוד שלוש שנים שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני אדוני, ויאמר אדוני אל שאול ואל בית אדמים, על אשר המית את הגבעונים. ואחר כך הגבעונים אומרים על זה דברים חריפים. פסוק ה', ויאמרו אל המלך, הגבעונים, האיש אשר קילנו ואשר דימה לנו, נשמדנו מהתייצב בכל גבול ישראל, יותן לנו שבעה אנשים בניו, והוקענו לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני, ויאמר אלוהיך המת. כן, שאול הכרית את הגבעונים. גבעונים ישבו למעשה בתוך נחלת בנימין, ושאול הכרית אותם, לדעתי מסיבות מוצדקות, ולא נדבר על זה עכשיו, אבל לפחות דברים התפרשו, וייתכן שבהחלט בצד של בצדק, כדי לרשת את הנחלות שלהם. כאמור, הכל היה בתוך נחלת בנימין, לא רחוק מדי מהמקומות של שאול, והיה כדאי לא להכרית אותם. כמובן הרבה ברחו. אחד מפורסם שברח מזה, איתי הגיטי, שהצטרף לצבא דוד, אחר כך הוא אחד משרי צבאו במרד אבשלום, במלחמה שהייתה ביער אפרים. וכאן אנחנו מוצאים עוד שני גבעונים שברחו לגיטיים, לא ברור בדיוק איפה זה גיטיים, זה כנראה לא גת, אבל אי אפשר לדעת, כן, גיטיים, כל מקום שיש בו שתי גתות, אפשר לקרוא לו גיטיים. בנושא הזה, אבל זה כנראה בדרום, כלומר, אזורים שהיו יותר יין וכדומה, והבארותים ברחו לשם, והם מצא, כיוון שהם נחשבים על בנימין, אז הם מסתובבים בנחלת בנימין, אבל יכלו לעשות את הנקמה הזאת בשאול, וכמו שאחר כך ביקשו שבעה אנשים מבניו, כאן ביקשו את ראשו של איש בושת, ובאמת לקחו את הראש שלו, והעבירו אותו אל דוד. העבירו את ראשו אל דוד. ברור, זה נעשה כנקמה. שוב, זה מוצג על ידם, מבחינה זאת שגומל הנער המלכי. זה מוצג על ידם כאיזושהי קנאות למלכותו של דוד. הנה ראש יתבושת בן שאול לא יבחר אשר יבקש את נפשך, ויתן השם לאדוני המלך נקמות היום הזה משאול ומזרעו. ודוד עושה להם את מה שעושה, כלומר לא מוכן בשום פנים ואופן לקבל, זה כבר פעם שנייה אחרי הרגעת אבנר, לא מוכן בשום פנים ואופן לקבל שהוא מוצג כמלך ישראל הבא, כמי שמשמיד את בית המלוכה הכל. צריך לראות כמה דברים היום מקובלים, מסתכל בספר מלכים. כל מלך בישראל שרצה למלוך, השמיד את כל בית המלוכה הקודם, את אותו ואת כל זרעו, מה שנאמר שם, נאמר על ירובעם, והשחטתי לירובעם משתין בקיר, ועצור בעזות בישראל, אמת לירובעם יהיו כלו כלבים, ואמת לירובעם עשו יהיו חלוף השמיים, כלומר כשבאשה השמיד את בית ירובעם, השמיד אותו לחלוטין. כשהושמד בית באשה הוא הושמד לחלוטין, כשהושמד בית אחאב הוא הושמד לחלוטין. כל המקומות האלה היו השמדות גמורות, וגם דוד עשוי היה להצטער כהחלפת בית המלוכה, הוא כהחלפת בית המלוכה, אם כן הוא משמיד את כל אלה שקדמו לו. דוד מקפיד מאוד, וזה חלק מן העניין, לקבל בחזרה את מיכל, וזה כבר דיברנו. כן, את קבלת מיכל ניתן לראות גם על רקע רומנטי ובהחלט בצדק, ונכון, הוא אהב אותה. אבל קבלת מיכל גם מקבלת את האמירה, אני לא בית מלכות מהפכן, אני ממשיך את המלכות הקודמת. אני חלק מן המשפחה, אני חלק מן העניין, ולא רצה בשום פנים אופן שהוא יוצג כאיזשהו מלך מהפכן שמשמיד את כל הבית הקודם, הדברים שנעשו, נעשו בכל השושלות, בכל מקום, כל שושלת שהייתה, השמידה את קודמתה. כן, כל שושלת שהייתה, השמידה את קודמתה לגמרי, ודוד איננו מוכן להיות מוצג בצורה כזאת, ולכן הוא הורג אותם ותולה את ידיהם ואת רגליהם על הברכה בגבעון, כדי שהדברים יהיו ברורים. הוא עשה את זה גם בסיפור של הריגת אבנר. שוב, אבנר היה שר שבא, היה מן המשפחה, לא היה מוכן. ואכן אנחנו מוצאים בהמשך, ויבואו כל שופטי ישראל לדוד חברונה, ויאמרו לאמור, הננו עצמך ובשכה אנחנו, גם אתמול, גם שלשום, להיות שאול מלך עלינו אתה היית המוציא והמביא את ישראל. שוב, המוציא והמביא, אני מזכיר, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, הכוונה שר צבא. כן, דוד היה שר צבא חשוב במלחמת הפלישתים בתחילת היותו אצל שאול. ויאמר השם לך, אתה תראה את עמי ישראל ואתה תהיה לנגיד על ישראל. כלומר, כולם ידעו את הנבואה של שמואל, כולם רואים אותה עכשיו מתגשמת ומתקיימת ומוכנים לקבל אותה. ויבואו כל זקני ישראל למלך חברונה, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברו לפני אדוני, והמשכו את דוד למלך על ישראל. זוהי כבר המשיכה השלישית שלו. כן, הוא נמשך פעם אחת על ידי שמואל, נמשך פעם שנייה על ידי אנשי יהודה, ונמשך פעם שלישית עכשיו על ידי זקני ישראל. שלוש פעמים, לפני המחלוקת, לפני כל הדברים האלה, צריכים לשוח, מושכים לו, יוצקים לו שמן על הראש, מושכים אותו למלך, וכאן הוא מתחיל להיות מלך על כל ישראל. וכמובן מה שקורה כאן, קודם כל, זה ייחוד שבטי ישראל לממלכה אחת, זה הדבר החשוב. עד כאן היו מפולגים, שבט יהודה לחוד מול השבטים האחרים. אני יודע שמעין חלוקה כזאת בשבט יהודה לשבטים האחרים הייתה קיימת גם בספר שופטים. שבט יהודה היה איזשהו עם בפני עצמו, ובואו ניקח בתור דוגמה, כששאול מגייס את האנשים למלחמת בני עמון או למלחמת עמלק. אני אזכיר לכם את הפסוקים. כן? במלחמת בני עמון נאמר, ויפקדם בבזק בני ישראל, ויהיו בני ישראל 300,000 ואיש יהודה 30,000. זה שני צבאות. כן? במלחמת עמלק נאמר, וישמע שאול את העם ויפקדם בטלאים 200,000 רגלי ועשרת אלפים את איש יהודה. כלומר, שבט יהודה היה בהחלט איזושהי בחינה עצמאית. תראו איך שדבורה מתייחסת לכל השבטים במלחמה נגד סיסרא, אלו שהתגייסו ואלו שלא התגייסו, שבט יהודה לא מוזכר. גם את יהודה זה היה עצמו בגלל האויבים שהקיפו אותו, בגלל כל מיני דברים. בעצם חי בתרבות שונה. אנחנו מוצאים את שאול שלא מגן על שבט יהודה כל כך במלחמות שלו מפני שוסי הדרום. ובהחלט היה איזשהו צד של פילוג בין יהודה לבין ישראל, היה קיים קודם, אחר כך זה התממש בימי ירובעם. אבל הדבר הזה היה קיים. דוד כאן מצליח לחבר את כל שבטי ישראל יחד עם שבט יהודה, ובהחלט מדובר כאן על מפעל חשוב. בין 30 שנה דוד מלוכו, 40 שנה מלך. שבון מלך על יהודה 7 שנים 6 חודשים, וגשליים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה. ואלך המלך מהאנשיו ירושלים, אלא יבוסי יושב הארץ. ויאמר לדוד לאמור לא תבוא הנה, כי משיחה העברים והפסחים לאמור לא יבוא דוד הנה. ולכל דוד את מצוות ציון עיר דוד. ויאמר דוד ויאמר הוא כל מכה יבוסי ויגע בצינור, ואת הפסחים ואת העברים שנויי נפש דוד, על כן יאמרו עברי הפסח לא יבוא אל הבית, ויש לדוד במצודה ויקרא לעיר דוד. ויבן דוד סביב מן המילוב הבית, אמר לדוד הלוך וגדול, ואדוני אלוהי צבאות תקנו. פסוקים קשים, אנחנו נעמוד עליהם, וגם הסיפור מעניין, אנחנו מדברים כאן על כיבוש ירושלים. מה טיב כיבוש ירושלים? מדוע דוד הולך לירושלים? הוא היה בחברון, מדוע הוא הולך לירושלים? כאן יש להדגיש שאין זכר בשום מקום לכך שדוד ידע משהו על קדושת ירושלים. לא אומר את המקום שיבחר, היא לא מגלה בשום מקום מהו. בספר שופטים, בפרשת פילגש בגבעה, כש... הנער, נער פילגש, רוצה ללכת לנוי בעיר יבוס, אז אומר לו אדוניו, לא נסו אל עיר יבוסי אשר לא בבני סלמה, כן, לך ובנו ולנו עד גבעה. אנחנו נדלק על עיר יבוס, היא לא, שלנו העיר הזאת לא נכבשה, כתוב בספר שופטים, תכף אנחנו נראה את כל הדברים. ומדוע דוד הולך דווקא לירושלים? אני אומר, לא ידעו שזה המקום אשר יבחר השם. נכון שירושלים היה בה מעשה העקדה בהר המוריה, אבל כנראה איש לא ידע איפה היה מעשה. לא הייתה על זה מסורת. אנחנו רואים שאפילו יעקב אבינו לא ידע איפה זה היה. הוא הולך ומסתובב, ובסופו של דבר נעקר הר המוריה, הוא בא לקראתו, אבל יעקב כנראה לא ידע איכן היה מעשה העקדה, הדבר הזה היה נסתר. בלתי ידע. וזה כמובן מעלה לנו את השאלה, מדוע דוד בוחר בירושלים. כי דוד בוחר בירושלים מסיבות אחרות, ומה שקורה כאן זה דבר שהמקרא מדגיש אותו כנראה כמה פעמים את הדבר הזה, ששני יסודות נפגשים במקרה. שוב, את המילה במקרה אני אומר כמובן במרכאות, אבל שני יסודות נפגשים במקרה, בבחירת ירושלים. זוהי בחירה שהשם בחר את המקום. על אחד הערים אשר אומר אליך, השם בחר את המקום הזה, וזה מה שנזכר לנו. כלומר, לא היינו יודעים בכלל את הקשר בין מעשה העקדה לבית המקדש. מכוח מה אנחנו יודעים את הקשר בין מעשה העקדה לבית המקדש? אל תצטטו לי עכשיו אגדות חז"ל. חז"ל אני יודע זה קיים הרבה, אבל אני שואל, מהיכן אנחנו יודעים את זה? זה הקשר בין מעשה העקדה לבין המקום אשר יבחר השם. אני לא יודע. מה? לא שומע. לא, זה אני יודע, אבל אני שואל, מאיפה אתה יודע ששם נבנה בית המקדש? זה פסוק נידח אחד בדברי הימים, לא יותר. כן, פסוק נידח אחד בדברי הימים, אבל כדאי לדעת אותו, וזה בדברי הימים ב', פרק ג'. פסוק חשוב וכדאי לדעת אותו. דברי ימים ב' פרק ג' פסוק א', ב' ג' א', ויחל שלמה לבנות את בית אדוני בירושלים, בהר המוריה אשר נראה לדוד אביהו אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסי. זה מחבר לנו את גורן אורנן ששם דוד בנה את המזבח וששם נבנה המקדש עם המושג הר המוריה, לא מופיע לנו בשום מקום אחר במקרא. אלא רק לך לך לארץ המוריה ועליהו שם על אחד הערים אשר אומר אליך ומה שנזכר כאן בהר המוריה אשר נראה אל דוד אביהו. כמובן יש רמזים, ניתן לראות רמזים אחרי שאנחנו יודעים שזה קיים. בלי שאנחנו יודעים שזה קיים גם לא היינו רואים את הרמזים, אבל כאן זה נאמר. ואם כן עולה שכאילו במקרה, אני אומר אלה למקרה בנקראות, ירושלים נבחרה משתי סיבות שונות לחלוטין. אחת, זה המקום שהשם בחר, ושם אמר אברהם השם יראה, ואין ספק שמשמעות השם יראה זה השם יבחר, כמו אלוהים יראה לא עשה לעולה בני. כן, אלוהים יבחר לא עשה לעולה בני, וכתוב בספר דברים, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי אם במקום אשר יבחר השם. כן, כלומר, שם לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי אם במקום אשר יבחר השם, כלומר לא במקום שאתה תבחר, אלא במקום שהוא יבחר. ואם כן, השם בחר את המקום הזה. והסיבה השנייה היא שדוד בחר את המקום הזה, בלי שום קשר לעובדה שהשם בחר. שוב, ודאי שאם שני דברים כאלה קורים במקרה, אז אנחנו תמיד נעדיף פה את התאר המפורסם, כן, ולהגיד שזה כנראה לא שתי סיבות שונות, אלא שזוהי סיבה אחת. זאת אומרת שיש מי ש... שיש מי שכיוון את הדברים, אבל מי שכיוון את הדברים עשה את זה לחלוטין מחוץ לידיעה שלנו. מתי הוא עשה את זה בכל שם? מבחינתנו זה כאילו קרה במקרה, כלומר עם האמונה שזה בהשגחת השם, אבל זה כאילו קרה במקרה. שני הדברים, הדבר שאני למשל מאוד אוהב להגיד על שני הדברים שקרו, שתי עליות מאוד מאוד חשובות שהיו לארץ. אחת בשנת תרמ"ב, עליית, אמרתי, אלה בתמר, כן, העלייה מתימן כאן לארץ וגם על סמך הפסוקים וכולי, ועלייה אחרת שהייתה ב-1882, העלייה הראשונה מרוסיה, במקרה לגמרי, תפרש מבית זה 1882. אבל אלה שעלו ב-1882 לא ידעו את המושג אלה ותמר, ולא ידעו בכלל את זה תפרש מבית, והם עלו בגלל כל מיני פרעות שהיו שם בדרום רוסיה, ושני דברים קרו לגמרי במקרה, משני קצוות לגמרי של העולם, שבעצם פתחו פה את העלייה הראשונה, וכששני דברים כאלה קורים לגמרי במקרה, אנחנו רואים שכנראה הדברים מושגחים על ידי הקדוש ברוך, וככה התחילה ההתיישבות היהודית כאן בארץ ישראל, וזה מה שקורה כאן כשהוא הולך לכבוש את היבוסי יושב הארץ, את ירושלים. מדוע הוא הולך לכבוש את ירושלים? ירושלים עד אותו יום לא נכבשה. חשוב להדגיש. למה לא נכבשה? שתי סיבות. כן, ירושלים הייתה עיר שהייתה אמורה להיות מחולקת בין שני שבטים, ומה שנקרא כנראה קדרה דבי שותפי. כלומר, על בני בנימין נאמר ואת היבוסי יושב ירושלים לא יכלו בני בנימין להוריש. בני יהודה כזו שנלחמו בירושלים ושלחו אותה באש, אבל לא התיישבו שם. בגלל שהיבוסי יושב להם יותר מגבוה בחלקים הגבוהים של ירושלים, משבט בנימין. אז הם שלחו את כל העיר שהייתה בחלקם באש, אבל הם לא התיישבו שם. ובסך הכל נותרה שם איזושהי פינה יבוסית שבמשמעותה ובמה שקורה שם אנחנו ניגע כבר בשיעור הבא בזמן השם.